ובכן, עבודה, אנחנו לומדים היום את פרשת נשוא, הלוא היא הפרשה השנייה של ספר במדבר. כאמור, מהותו של ספר במדבר, כפי שלימד זאת הרב צבי יהודה קוק, זה שהוא ספר הדרך. כלומר, הספר של ההתמודדות עם משברים, עם מצבים של יציאה מן הנורמה. לעומת ספר שמות, ספר ויקרא, שעסוקים במצבים נורמליים שבהם האדם יושב בביתו, זאת אומרת במסגרת הרגילה של החיים, במדבר מדבר על מצב שבו האומה בכללה וגם האדם הפרטי כתוצאה מזה יוצאים ממצבם הנורמלי ויש צורך להתמודד עם המצבים האלה. והטיפול הוא, כפי שאמרנו פעם שעברה, מורכב. זאת אומרת, יש בעיות משלושה סוגים: בעיות של הפרט, בעיות של הכלל, ובעיות בין כלל ישראל לעמים. אלה הם שלושה מעגלים. המעגל היותר פנימי והפשוט שנאמר בטיפול זה בעיות ברירה, מתוך כך מגשים את בעיות האומה, ואחר כך מגשים את בעיות העולם, האמת. כמו כן גם בטיפול בבעיות מתחילים קודם כל לפתור את שאלות הפרט. מתוך כך יש כוח לפתור את בעיות האומה, מתוך כך בעיות העולם כולו, למרות שבכל התורה כולה בדרך כלל הסדר הוא הפוך. בכל התורה כולה אנחנו לומדים שיש ערך תחילה לטיפול בבעיות כלל, כלומר אנחנו לומדים קודם כל לפני הכלל ומתוך כך ניגשים אל הפרט. אבל בעלייה של היחיד זה צריכה להיות התאהרות והתקדשות של היחיד תחילה. אני מציע להוריד את הסנדרים כך שיהיו יותר מקומות ישיבה. למשל, כן? אז אפשר עוד. מה אתם רוצים? ובכן, פרשת נשוא מטפלת ראשית כל בבעיות של הפרט. עכשיו, יש איזשהו קריטריון שלפיו נוכל גם לאבחן מהו שורש הבעיה של אותו פרט ומהם דרכי הטיפול באותה הבעיה. הקריטריון זה על פי מה שמבואר בפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת למדנו שמסביב למשכן עם ישראל מסודר. עכשיו, זאת אומרת שמרכז החיים של האומה הוא המקדש, מקום השראת השכינה. אבל יכולה לצוץ בעיה באדם ברגע שיש קלקול ביחס שלו אל אותו המוקד. מה הקלקול שיכול להיות? נגיד מבחינה גיאוגרפית, תחילה, טופוגרפית. הרי אם המקדש נמצא במרכז המחנה, נגיד זה המחנה, כאן נמצא המקדש, מקומו הטבעית של אדם הוא בנקודה מסוימת בתוך המחנה ביחס למקדש. הקלקול יכול להיות או מזה שאותו אדם יתרחק יותר מדי מן המקדש, זאת אומרת שהוא פנה החוצה, יכול להיות קלקול שנובע בדיוק מן ההפך, שהוא קרוב מדי למקדש. זאת אומרת, יש מצבים נפשיים שבהם האדם נעמד באופן מיידי בפני הצורך לתת דין וחשבון. אומרים, אתה עכשיו צריך להצדיק את קיומך, עכשיו לתת דין וחשבון על הזהות שלך. לא תמיד האדם מסוגל, הוא זקוק לזמן כדי לבנות את הזהות שלו, ולפעמים הקרבה היתרה את מוקד הקודש זה גורם ביבול, ולכן יש צורך להרחיק את האדם ממוקד הקודש. כן, מבחינה פדגוגית יש לזה הרבה השלכות. כן, לפעמים יש אדם שנמצא במצב שראוי לו לא להיות נאמן יתר על המידה לתביעות של המוחלט, לתביעות של הקודש. זה אחד הדברים שהורים צריכים ללמוד כשהם רואים מה שנקרא בגיל הניעורים את מרד הניעורים. הם אומרים, היי, מה קורה? הרי אני כזה טוב איתו, למה הוא מורד בי? אני נתתי לו הכל. התשובה היא כן, אתה נותן לו הכל, בגלל זה הוא מורד בך. כי הוא זקוק באיזושהי מידה לריחוק, לבניית האוטונומיה של האישיות שלו. ולכן הוא מתנתק על ידי המורה על מנת לבנות את זהותו. אם המחנך מבין שזה הצורך של של החניך, אז טוב לו וטוב לו לחניך. אם הוא לא מבין, יש מרירות. כן?
זה שהוא התקרב לפרש יותר מדי, איך הוא מגיע
למצב
שהוא
התקרב
יותר מדי, איך
הוא מתקן את זה? תשובה, יכול להיות שהוא לא התקרב יותר מדי, אלא שהוא מתקלקל, ולכן הוא קרוב יותר מדי. כלומר, הוא לא חייב להתקרב יותר מדי, הוא פשוט יכול לרדת ממדרגתו. כלומר, זה שהוא נמצא במקום מסוים בדרך כלל, זה לפי מדרגתו הנורמלית. אם הוא התקלקל, לפעמים הקודש לא ראוי לו, אז צריך להתרחש. נכון? איך מתקנים? זה נראה בפרשה. מה שאלתך?
זאת אומרת, אני רוצה לומר שכאשר הוא יותר קרוב, הוא מושפע יותר חזק מזה, ואישיות שלו כמעט פחותה, ושם בהפך. וצריך תמיד למצוא מאזן.
אז לפעמים הפתרון זה להרחיק אותו, לפעמים הפתרון זה
לקרב אותו. שהוא יהיה מושפע יותר או
בעצמו. וזה הטיפול, זה הקריטריון שעל פיו עושים את הדיאגנוזה, וגם על פיו עושים את הטיפול, לפי פרשתנו. והפרשה פותחת דווקא בהרחקה. כן? הבא נראה בפרשתנו, בפרשת נסו.
אבל למה על זה דווקא מדברים דווקא במדבר ולא בארץ ישראל?
כי המדבר זה הזמן של הבעיות. המדבר זה הזמן של הפירוק. כן? כשנמצאים בבית, הכל מורכב. הפרט עם היחיד ועם אומות העולם, הכל מסודר, אז אתה לא יכול לטפל. כשאתה רוצה לעשות טיפול, אתה צריך לפרק. אז המקום המתאים לפירוק זה המדבר. במדבר כל אחד מתחיל להתלונן. כן? זה מה ששומעים כל הזמן. בני ישראל מתלוננים. זאת אומרת, בעם ישראל כל אחד רואה את עצמו כיחידה נפרדת. יש לי בעיות שלי, ואני רוצה שתפתרו את הבעיות שלי. נקודה. בואו? ולכן זה מקום מצוין לטיפול נקודתי במרכיבים השונים של תל ישראל. מובן? מה שאין כן בארץ ישראל, הכל מורכב זה בזה, כבר אי אפשר להפריד. כל אחד בא בטענות אחרות. המתלוננים רוצים בשר, אלה רוצים מים, אלה רוצים להיות כהנים גדולים. לא, מה פתאום? קורח הוא רוצה להיות כהן גדול, דתן ואבירם הם רוצים עוצמה, ה-250 איש רוצים להגרים את הקטורת, מרים רוצה שמשה יחזור לאשתו, אהרון שומע לשון הרע, כל אחד יש לו משהו אחר, כן? בואו, זמרי רוצה להתיר זנות, כל אחד ואחד יש לו טענה אחרת נגד משה. בסדר? לא מצאנו שהייתה טענה משותפת לכל עם ישראל. גם לפעמים כשהתורה מספרת שמיילונו כל הידע, תמיד צריך לברר בתוך הסגנון של הפסוקים באופן מדויק מי נתלונן, האם זה כל העם או זה רק חלק. הרבה פעמים, בדרך כלל זה חלק אחד שיש לו טענה בגלל אופיו המיוחד. כן.
ההתפקדות של העם לא הייתה צריכה לבוא אחרי סיום בעיות הפרט?
זה מה שעושים. כשגומרים את כל הבעיות, פוקדים את העם בפרשת פנחס. נכון? עושים מפקד לפני, מפקד אחרי. מפקד לפני כדי שיהיה כוח להתמודד, כלומר שיהיו קריטריונים שלפיהם נוכל לבחון את הבעיות ופתרונותיהם, ואחר כך פוקדים אחר כך כדי לרפא אחרי כל הבעיות.
איך במדבר המפקד הוא
כדי שיהיה להם כוח? כי המפקד אומר מה מקומו הטבעי של כל אחד. איפה ראובן, איפה יהודה, איפה בנימין, איפה שבט לוי, איפה המקדש. זה המפה. אחרי, כשיש מפה, אז כל קלקול נבחן ביחס למפה. מה היה ראוי להיות ומה אין. ועל פי זה אתה יכול לפתור את הבעיות. אם אין לך קריטריון לפי להתייחס, אתה לא יכול לפתור את הבעיות. מובן? טוב, ובכן. התורה פה פותחת בפרשת נסו בבעיות הפרט היותר פשוטות. בפרשת נסו בפרק ה' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. כלומר, צריך להוציא מן המחנה מספר אנשים ששהייתם במחנה היא נזק להם, גם למחנה, אבל בעיקר להם. והוא רוצה להבין שכל פעם שהתורה נותנת טיפול במישהו, זה על מנת לתקן. זה לא עונש, כן? השר לשלח מן המחנה כל צרוע, כל זב, כל תמי לנפש.
למה זה מזיק להם?
אנחנו נראה מיד. כן? עכשיו יש כאן התורה מוסיפה, מי זכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יתאמו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם, ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם מחוץ למחנה כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. כלומר, התורה חוזרת שלוש פעמים על הביטוי מחוץ למחנה, ללמדנו שיש שלוש מחנות שצריך לשלח מהם. ואז הגמרא לומדת מזה הלכה. שהרי יש במחנה שלושה סוגים של מחנות. יש מחנה שכינה, מחוץ לו מחנה לוויה, מחוץ לו מחנה ישראל. זה לא פרופורציונלי. וכל אחד ואחד משתלח מחוץ למספר מחנות. הצרוע נשלח מחוץ לשלוש מחנות. הצרוע צריך לשבת לגמרי מחוץ למחנה. שנאמר, בדד יושב מחוץ למחנה. הזב יוצא ממחנה לוויה ויושב במחנה ישראל, והטמא לנפש יוצא ממחנה שכינה ויושב במחנה לוויה. כן? כלומר, זה לא שילוח מוחלט, הצרוע בחוץ לגמרי, זב באמצע, טמא לנפש פחות. למה? מה המקור של הצרה? למה יש מצורה איזו?
לשון
רע, כן? כלומר, זה קלקול מוסרי שעושה את האדם לצרוע. הקלקול המוסרי הזה הוא קלקול ביחס שלו אל החברה. זה לשון הרע, הוא מדבר על חברות דברים רעים. סימן שהוא זקוק לשיבה אל עצמו, אל הפנמה. לכן הוא יושב בדם מחוץ לחברה, ואז הוא מתקן את עצמו בחוץ. ברור? הוא זקוק לניתוק חברתי. הצרוע. מובן? לכן הוא מחוץ למחנה. מה שאין כן עזב, עזב הוא חולה במחלה שאיננה תלויה בו. זה לא אשמתו שהוא זב. זה לא כמו בעל קרי, כן? או משקית זרעו. זה אדם שיש לו מחלה. אם כן, המחלה הזאת איננה באשמתו, אבל המחלה הזאת משפילה את האדם למטה. זאת אומרת, היא מזכירה לו את חולשתו כאדם, כבשר ודם. ולכן...
חולשתו לא תלויה בו.
זה לא תלויה, זה לא בו, זה חולשה שנובעת מן הטבע. אבל החולשה הזאת...
לעומת מה?
לעומת אדם שמשחית את זרעו בכוונה. כאן האיש הזה, זה לא אשמתו. המצורע לעומת זה, זה אשמתו.
כן, כן.
מה זה זב?
זב זה מי שיש לו מחלה, הנקראת בלועזית גונוריאה, שהיא מין הפרשה בלתי רצונית של לא בדיוק זרע, אלא חומר הדומה לזרע. כן? זה זרע יותר סמיך. איזה מחלה, כן? שלא מרצונו הוא מפריש זרע. זה הזב. יש הבדל בין זב קטן לזב גדול, אם זה יומיים או שלושה, או יותר מזה, מה?
בזמן, זאת אומרת, קרי, מה? זה לא קרי.
זה יותר מקרי, זה לא קרי, זה לא הקרי הרגיל. הקרי הרגיל, יש לזה כל מיני הלכות, זה בדרך כלל מה שמצוי בזמנים. זו מחלה נדירה, זו מחלה נדירה של הפרשה מתמדת יום אחרי יום שלא ברצון, וללא שקדמו לזה סיבות המסבירות למה זה קרה, זה נקרא זיבה. והנוזל הזה הוא יותר סביך, זה נקרא זב. עכשיו, האיש הזה מושפל, כן, על ידי הטבע אל מדרגה נפשית שאומנם איננה תלויה ברצונו, אבל הוא במדרגה נפשית פחותה. ולכן הוא לא יכול להתמודד עם הטהרה הנדרשת כדי להיות לוי. הלוויים, עליהם נאמר שצריך לטהר אותם, פרשת בעלותך. כן, קח את הלוויים וטהרת אותם. מחנה לוויה הוא מקום של טהרת הנפש. הזב נמצא במצב שאין נפשו טהורה, אמנם אין נפשו מקולקלת מבחינה מוסרית, לכן איננו משולח מחוץ לחברה, אבל מחוץ למקום הטהרה משולח, ולכן הוא יושב במחנה ישראל.
אבל הוא לא משתפר כאן.
הוא משתפר. איזה? מה? כי החברה הפשוטה יותר נותנת לו עידוד. הוא זקוק לעידוד של החברה.
היא נותנת לו
עידוד? זה העידוד, העידוד של החיים הפשוטים ללא יחס אל הקודש. אני חי בין בני אדם. לא מתמודד עם קדושה, אבל גם לא נפרד עם בני אדם. זה דרך ארץ.
אבל זה נשאר לו.
זה נשאר לו. זה מה שהוא זקוק לו כעת. עד שיתהר מזובו. עכשיו, התמל הנפש הוא עוד פחות אחראי על מעשה. מדוע? כי התמל הנפש הוא אדם שאפילו חולה אלינו. התמל הנפש זה אדם שנגע באמת. זה שהוא נגע באמת, זה שיש מתים בעולם. זה שיש מוות בעולם, זה אמנם קלקול, אבל זה קלקול שאיננו תלוי בכלל בו. זה קלקול כללי מאז ראשיתה של האנושות, בני אדם מתים, מאז חטאו של אדם הראשון.
כן.
לכן, טהרה בנפש יש לו, אבל הוא נפגש עם העולם החולה, עם עולם המוות. אם כן, הוא משולח מחוץ למחנה שכינה, כי במחנה שכינה, מה שחי שם זה הנצח. במחנה שכינה אין זכר למוות. לכן תמל הנפש משולח מחוץ למחנה השכינה. זה הטיפול שנעשה בתמל הנפש. כן, אלה הם שלושת המדרגות של אנשים שזקוקים לשילוח מחנות. זה, דרך שהתורה פתחה בזה, מבלי שזה הקושי הפדגוגי היותר גדול. רגילים לחשוב שכדי לטפל במי שנמצא בבעיה, הרבה פעמים זקוקים להוסיף לו קודש. לא תמיד. לפעמים גודש של קדושה, זה גורם מצוות. מובן?
זה לא רק
לקודש,
לכל מיני דברים.
כן, אבל...
בלימודים,
למשל. כן, לימודים, לימודים זה לימודים, זה הקודש, כן. מה?
למה הוא הגיע לגודש
עם קודש? כי זה לא מתאים למדרגת, איך הוא הגיע לזה? יש אדם שיש לו משיכה משל המשיכה המיסטית אל הקודש. כן? יש אדם שחפץ ביתר ממידתו. וזה טבעי, בגלל שנפש האדם באמת בא מגבוה מאוד, מחלק אלוה ממעל, וזה בוודאי גורם לאדם תשוקה עליונה. והתשוקה העליונה הזאת איננה מתחשבת לפעמים במוגבלויות של הנפש.
יש
לנו כאילו
צריך
לעודד
אותו,
אולי בכלים הנכון, כאילו. כן, אולי בכלים הנכון, אבל צריך עוד לקנות את הכלים. עוד לא קנה את הכלים. אז אומרים לו, תתבודד, תקנה כלים, ואז תשוב אל המחנה. אהוב. אגב, יש פה איזו תקווה גדולה בדברים האלה. כי זה אומר שלפעמים אי הצלחה נובעת לא מפני חוסר טהרה, או חוסר רצון טוב, חוסר מידות טובות, אלא מפני שעדיין כלים לא נקנו. אז זה נותן משמעות גם לעיכובים. הרב צבי יהודה בספרו אורלינטיבתי מדבר על זה הרבה, על זה שהעיכובים אפילו בדיבור הם חלק מבניין הנפש. זה חשוב שיהיו עיכובים. אם כמו שדבר הוא גדול יותר, הוא מתעכב יותר זמן. למשל, הקמת מדינת ישראל. לקח 40 שנה. סימן שזה גדול. טוב, עד כאן הסוג הראשון של הבעיות. עכשיו, מצד שני, יש לנו בעיות הפוכות לגמרי, וזה שהאדם מרוחק יותר מדי מהקודש, ולכן הוא מאבד את חוש הקודש. חוש הקודש, למשל, ביחס לממון חברו. הממון של חברי זה לא שלי, זהו חלקו ונחלתו מאת השם. אם אני גוזל חברי, סימן שיש לי חולשה באמונה שלי בהשגחה. כי אם הייתי מאמין בהשגחה, הייתי מאמין שאין אדם נוגע במוכן לחברו. כי לא נימה.
כי לא?
כי לא נימה. אדם לא נוגע במוכן לחברו. אלא, ועד כדי כך שאני יכול גם להגיע לידי שבועת שער, לידי על זה וכדומה. מה הפתרון של אדם שהגיע לידי כך, לידי מידה זו? צריך להביא אותו אל מקום הקודש, איפה שלומדים את מערכת הערכים, את היחס הרציני לחיים. אז מה עושים לאדם כזה? אומרים לו, תביא קורבן. קורבן, אשר גזלות. תסתכלו בפרק ו', פסוק ה', וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בשם, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, וכל תרומה לכל קודשי במצרים אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייפן לכהן לא יהיה. כלומר, התורה כאן מדברת על אשם גזלות, ואינה אומרת במפורש שמדובר על אשם גזלות. אלא היא מדברת פה על האשם, על הגזלה בתור מעילה. מעילה זה מושג הקשור להקדש. זאת אומרת, מה שחסר לו לאותו אדם זה היחס של קדושה אל ממון חברו. לכן, משיבים אותו, אומרים לו, אתה צריך להתוודות על חטאתך. זאת אומרת, להבין שיש כאן פשע בין אדם למקום בגזל, וזה תלמד על ידי שאתה תביא אשם לבית המקדש. ולכן מיד, יחד עם זה, מופיעים דינים הקשורים לתרומה, למשל, כן? מי
שצריך
עכשיו... זה הפתרון הראשון, כלומר צריך לחזור אל המקדש. מקרה שני, שבו צריך להתקרב אל פנימיות המקדש, יותר מסובך, זה הפרשה של סוטה, שמיד אחרי זה בא. סוטה, זו פרשה של הפרת שלום בית. כלומר, בבית אין שלום. למה? אתם מכירים את הדרשה שתמיד אומרים שבע ברכות, זכו שכינה ביניהם, לא זכו, יש אוכלתם. רגילים להסביר ככה, אם הבני הזוג הם זוכים, לא מתנהגים כמו שצריך, אז השכר הוא שיש שכינה ביניהם. אם הם לא מתנהגים יפה, אז העונש הוא שיש אוכלתם. אבל אפשר להבין את זה יותר עמוק. אם הם זכו, אז היחס שלהם נקבע על יסוד זה שהם מבינים ששכינה ביניהם. זאת אומרת, מפני ששכינה ביניהם צריך להתייחס אל זולתו יפה. יש אדם שאומר, אני צריך להתייחס אל הבת זוג, או אני צריכה להתייחס אל הבת זוג יפה, בגלל שבלי זה הבית יתפרד, זה תועלתי. כן? אני אהיה בסדר, הוא יהיה בסדר, אנחנו מסתדר. זה תועלתי. זה לא מפני ששכינה ביניהם. אז זה, בית כזה בסופו של דבר לא יכול לעמוד, כי באיזשהו שלב האינטרסים סותרים. מה שאין כן, אם הם זכו, אז הם מתייחסים אחד לשני משום ששכינה ביניהם. זאת אומרת, זוג שבו יש קלקול לשלום בית, זה משום שאין שכינה ביניהם. אז מה צריך לעשות? לשים שכינה ביניהם.
ואיך עושים?
מה? איך עושים את זה? פרשת סוטה היא הטיפול הזה. כן, בפרשת סוטה מגיעים לשלב יותר פנימי במקדש. ידוע שהרי אשם גזלות, הוא מביא את האשם שלו לתוך העזרה. העזרה זה החצר שמסביב למשכן. הוא לא נכנס לפנים, לפני ולפנים. מה שאין כן בסוטה, בהשקיית הסוטה, לוקחים מן האפר שבמשכן. זאת אומרת, מיותר פנימה. משם מוצאים את האפר שעל ידו יעשו את המים שיבדקו את הסוטה. עכשיו, המים האלה שבוקים את הסוטה מורכבים במספר דברים. א', מים, מהכיור שמטהר את הדים, ב', מאפר המשכן, ג', מהדיו. כן? הכהן לוקח קלף וכותב על הקלף את כל הכללות שכתובות בפרשה. אחר כך הוא לוקח את הקלף, טובל אותו במים, ואז הוא מוחה את כל הכללות האלה בתוך המים, מערבב, ואז משקים את זה, את האישה הסופה. עכשיו יש בעיה שבנוסח של הכללות שהוא כותב, שמו של הקדוש ברוך הוא כתוב. יוצא לפי זה שכשהוא מוחה את הכללות, הוא גם מוחק את שמו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חכמים בגמרא, אמרה תורה מוטב ימחה שמי על המים ויש שלום בין איש לאשתו. למה? מה זה קשור לעניין? כי פשוט מאוד, השלום בין איש לאשתו זה השלמות של שם הוויה, נזכה ברכה. אם אין שלום, אז השם כבר ממילא נמחק. אז מחיקת השם זה פשוט שערוריה, זה בא לתבוע את חידוש האחדות של האותיות. האותיות נפרדו, צריך לאחד אותן מחדש, ולכן מוחים את השם על מנת להכריח את השלום לשום. אנחנו לומדים שיעור גדול במה זה שלום.
שם
לחזרה.
מה? שם בכל מקרה חזרה.
למה?
אם היא
באמת... אם היא באמת זכתה...
אז לא יהיה שלום בית, תתאמו.
בסדר, זה אומר שבמילא לא היה שלום.
כן, אבל בעצם אנחנו מוחים את השם לפני שאנחנו יודעים אם הייתה סוטה או לא.
לא, סוטה הכוונה שהיא נסתרה עם מישהו אחר, ויש חשד, אחרי שבעלה הזהיר אותה שלא להסתתר איתו, ויש חשש של...
כן, אנחנו מוכרים את השם לפני שאנחנו יודעים בוודאות אם היא באמת...
כן, אז זה מה שזה אומר. אם היא באמת זנתה, אז השם מחוי ממילא. ואם היא באמת לא זנתה, אז יש שלום. אז זה הכל רק חשדות. החשדות יסתלקו על ידי המחיקה הזאת. כן, השם יחזור להיכתב. איך הוא יחזור להיכתב? ישרור שלום בביתם, אז השם יחזור בחזרה. טוב? לכן המחיקה הייתה זמנית מלבד. ואם באמת ידעת, אז באמת השם היה מחוי, אז מה הטעם להשאיר אותו כתוב?
אבל מצד שני, החשד הזה, אם הוא שב.
אם הוא שב.
זה נורא. איך אתה יכול? זאת אומרת, זה דבר טבעי, אתה חשדת בי. אין שום...
לא, יש סיבה לחשד. רגע, רגע, השקיית מסוטה זה לא סתם. לא כל אדם שחושד באשתו משקיע אותה מסוטה. אלא מדובר שהיה כינוי וסתירה. זאת אומרת שהוא מקנה לה, ואומר לה, אל תסתרי, שהיא נסתרה, כן? כלומר, היא התייחדה עם מישהו בחדר אחד, ויש עדים לכך. ובעלה אחר כך מקנה, הוא אומר לה, בפני שני עדים, אל תסתרי עם פלוני. ואחרי כן, עוד פעם, לפני שני עדים, היא נסתרת עם אותו פלוני, אז החשד מבוסס. רק במקרה כזה יש השקיית ניסותה. יותר מזה, כל זמן שהוא לא משקה אותה, היא אסורה עליו.
רגע, אבל אם היא סתה את זה, בכל מקרה, עובדה הזאת
נסתרה. נסתרה. זה לא אומר שהייתה זנות.
בטח.
זה אומר שהיא נסתרה. אז עכשיו תמיד ברד את זה. כמו על חנה, חנה הנביאה. כן, לפי אחת הגרסאות בגמרא, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, או שאתה נותן לי בן, או שאני אסתר עם מישהו, ואז בעלי יהיה חייב להשקות אותי מסותה, ואתה הצלחת בתורה שאם לא היה כלום, שאחר כך יהיו ילדים. שאם הייתה הכרה, יש לה ילדים. אז יהיה חייב להביא לי ילדים, כן. זה לפי אחת משתי השיטות בגמרא, יש שתי שיטות. פרק 50, מסכת ברכות. דף למד א' עמוד ב'. כן, זה הסיבה של כל הטקס הזה של הסוטה, זה על מנת לשוב אל ערכים שחסרו בבית הזה. מה שחסר באותו בית, זה שם הבעיה, י' כ' ו' כ', אז צריך לשוב אליו.
קצת קשה.
למה קשה?
אם יש חשדות, האם אפשר לעשות שלום?
איך הגיעו בכלל לחשד? איך הגיעו לזה ש...
לא, הייתה עובדה, נניח, היא נסתרה עם מישהו, כן?
למה היא בכלל עושה את זה? היא רוצה להרגיז את בעלה. הרי בעלה אומר לה, אל תסתרי. למה היא בכלל נסתרת? סימן שאין שלום ביניהם.
טוב.
אתה אומר לי לא להסתר, אני כן אסתר. אז ככה, אשתי מסותה.
ונתברר שלא היה שום דבר, הוא...
נו, אז עכשיו יש שלום ביניהם.
הם צריכים לעשות
ביניהם, זה לשוב אל המקדש.
אחרי שהם שבו לשם, לא.
אז זה כבר פועל על הנפש, באופן אחר לגמרי. המפגש עם הקודש משיב את הרצינות אל החיים, את היחס הרציני אל החיים. עד עכשיו, הם כל הזמן רבים אחד עם השני, כי אין להם קריטריון אידיאלי להתייחס אליו. אין להם נקודה עילאית שמאירה את חייהם. לכן הם עסוקים כל הזמן בלחשוד אחד לשני.
הם יכולים כמה פעמים לעשות את זה?
אני לא יודע, לא, אין לי ניסיון.
זה נשמע כאילו זה הוקוס פוקוס.
זה נכון.
מה
פתאום? אבל אני אראה לי משהו, המקדש זה לא מגיע. כן, זה כמו אנשים, השאלה שלך היא חשובה, ויש הרבה אנשים שואלים, תגיד לי, כשאני מתפלל, זה עוזר? השאלה הזאת פירושה, האם המילים האלה זה פורמולה מגית מספיק טובה? כן? האם ההוקוס פוקוס עובד או לא? כשמתפללים, מדברים עם מישהו? אני מדבר עם מישהו, אני לא אומר מילים. זה לא מילים שיש להם סגולה לפעול משהו. אני דיברתי עם מישהו. כמו כן גם המקדש, זה לא סתם מקום עם סגולות מגיעות. זה המקום שבו שוכן מישהו. אז נפגשים איתו. עם מי ששיקן את שמו בין אותו האיש ואותה האישה. הם שכחו אותו פשוט. לכן כשהם באים אליו, אז הם מתגשים איתו. ודאי שזה פועל.
לא ברור לי בכל העסק הזה שהאישה, אם היא באמת נמצאה, היא הייתה צריכה להזיק להודות ולא להיכנס בכל התהליך הזה. למעשה, אף פעם לא היה תהליך כזה,
כי... קודם כל, יכול להיות...
אני לא מאמינה בכל זה, שאם אתה לא מאמינה בזה...
יכול להיות שהיא לא מאמינה. יכול להיות שהיא חושבת שזה לא יעזור, שזה סתם טריק, היא לא מאמינה. זה נקודה אחת. דבר נוסף, יכול להיות שהוא רוצה להתאבד.
זה גם...
דבר שלישי, יכול להיות שעצם האפשרות הזאת, זה מה שמונע את זה.
זה בתנאי שגם הבעל לא סתה.
כן, בתנאי שגם הבעל לא סתה. טוב, אנחנו יכולים לראות שכל מסכת סותה. כן.
כשבאים למקדש, אז פה אין דו-שיח כמו שיש בתפילה.
ודאי שיש. דרך הכהן הגדול, דרך הכהן. הכהן שם עושה עבודה שלמה שם, יש עבודה פסיכולוגית גדולה. כן, מטילים עליה לקחת את כל המנחה בעצמה, כן, כדי להכביד עליה, ויש ביזון. בקיצור, יש שם, כל ההלכות של סותה בנויות בצורה עמוקה מאוד, יש שם עדינות גדולה, כיצד לחדור אל הנפש של אותה האישה. ולכן הכל בנוי באופן כזה, שבדרך כלל לא מגיעים עד השקיעה.
אבל הכל זה דברים מחוץ על האם בעצמה לא עושה...
מה היא לא עושה כלום?
לא יודעת, אומרים
להכחיל
את המנחה,
היא לא ככה.
בסדר, אבל...
היא לא ככה, אבל אני לא
ככה. זה לא כמו תפילה שאדם מבקש משהו, אדם עושה...
אבל גם האדם שלא מתפלל, יש לו ייסורים. הייסורים באים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מניח לאדם שלא רוצה לפנות אליו, מניח לו להתנתק. ריבונו של עולם חפץ בנו, לכן הוא שולח ייסורים. הייסורים האלה זה פנייה, כן? אולטימטיבית של ריבונו של עולם, אל תשכח אותי. לפעמים גם האדם גם בזה לא רוצה לעמוד, בסדר. אבל יש לפעמים קריאה חד צדדית עם תדריגונות של עולם.
אז כמו לקחת את המנחה שהכהן אומר לה, מה היא עושה בזה?
רגע, רגע, בכל אדם ישנה נקודה, אם הוא לא הושחת לחלוטין, יש איזו נקודה שעדיין קושרת אותו אל בורו. זאת הנקודה שמנסים לעורר שם. אם היא לא מתעוררת, לא מתעוררת, אז היא מתה, היא מתה בחטאה.
אבל מה טוב, בלי שהיא חוטאה. בלי שהיא
חוטאה,
לא מוזכר שום תפילה או משהו שהיא...
היא לא צריכה להתפלל.
מעשה
מיוזמת השאלה. עד רגע, עכשיו אסור לה להתפלל. כן? לא שמים על המנחה שלה לא שמן ולא לבונה, כי זה מזכרת אבון. כן? מנחת קנאות היא. מזכרת אבון. כלומר, שם אומרים, כשאדם במצב של חטא, בחשד של חטא, הוא במצב שהוא לא ראוי להתפלל.
אבל
היוזמה
שלה
פה,
אין
יוזמה
שלה, זה
נכון. אז זה תיקון, הכל
זה
מה דילה? לא, זה לא מה דילה. זה פעולה פסיכולוגית כפויה. אבל זה מודע שזה פועל. תראה, גם כשנותנים מכות למישהו, הוא לא רוצה, אבל המכות האלה, זה עושה לו משהו בנפש. זה מעורר לו שנאה, זה מעורר לו סלידה, לא משנה, זה עושה משהו. יש פעולה על נפש האדם, גם אם היא לא רצונית, לא יוזמה על ידו. גם התפילה זה לא יוזמה על ידו. למרות שבאופן גלוי אנחנו יוזמים את התפילה, זה לא נכון. כן, מי שמעמיד בניין התפילה מבין שבתפילה יש פנייה של הבורא אל האדם, והתפילה היא רק התשובה לפנייה הזאת. זה לא מגיע. זה אמיתי, כן? זה מישהו שפונה אל האישה הזאת.
למה יש מי סוטף?
בגלל שגם אם הוא סוטף, לפי ההלכה, כן? איננו אסור עליה. הוא לא אסור עליה. בגלל שבאופן עקרוני לאדם יכולים להיות כמה נשים.
אבל אין שלום
ביניהם. אין שלום, אבל יכולים להיות גם אנשים. זאת אומרת,
לא רק בצורה
חינם. לא, יכולות להיות גם אנשים ושיהיה שלום.
לא, אין שלום אם הוא לא לוקח
עם... לא, כי אתם מתחסים על זה, כאילו זאת גידה. לפי התורה, זה שלאדם יהיו כמה אנשים באופן המותר, זה לא גידה. יש לו כמה אנשים. טוב, צריך להתמודד עם הבעיה הזאת, כן? איך זה שיש לו כמה אנשים, צריך לספק לצרכים הרגשיים וכולי של כמה אנשים. אבל זה אפשרי. ולכן, גם אם הוא עושה את זה בצורה האסורה, כן? בצורה האסורה, שהוא לוקח אישה שינה שלו וכדומה, עדיין אין בזה סטייה במובן שלה, שהיא אסור לה להתחתן עם כמה גברים.
אם הוא הלך עם אשת איש?
אז זה בעלה של האשת איש. הוא משקה את האשת איש.
אבל למה הוא? זה שהגבר אין לו שום דבר עליו.
באמת, באותה שנה. מה? זה...
אני
יודע מה.
לא,
אבל מי סותר,
אני יודע מה. באופן
עקרוני
מותר
לקחת
גם אנשים, אבל
אסור לקחת
אותו אשת.
נכון,
אסור לקחת אשת.
נו,
אז מה, לא עושים לו כלום, ואשתו...
רגע, לא נאמר של הבועל, כל מה שהוא נכון, יש לך...
אבל יש
השלכה,
עקב
המים המערים... המים המערים שלה, של האישה שלך, זה כל הלאה. נכון. טוב. פתאום מתגלים באיזה עיר אחרת, פתאום פלוני מת, כן? בצורה שמתוארת בצורה. אז יודעים שזה היה עוד. היה לי סיפור אגב על החידה באיטליה. באיטליה הייתה לי אישה שהוציאו עליה לעז שהיא זנתה. ואז החידה אמר שהיא אסורה לבעלה וצריכה להתגרש. אז כולם באו בטענות, איך אתה אומר את זה, שום עדים, אין כלום, איך אתה מעז לדבר ככה? על אישה כשרה. טוב, כל הזמן דיברו נגד החידה שאמר, אין בעיות. הוא הסביר את האישה הזאת לבוא אליו הביתה, ביום מסוים בשעה פלוס. היא הגיעה לביתו של אחידה, אחידה פתח ספר תורה, קרא פרשת סוטה וסגר את הספר תורה. אז היא הלכה, היא עבדה ללכת, נפלה מן המדרגות והתקיימו בה כל סימני סוטה הכתובים בתורה. ואז ראו שאחידה צדק. יש גם בעיות כאלה. טוב.
מה? אם גבר זונה,
כן.
ואילו עוד אנשים, חוץ מיש את הישראל, אין על השם.
מה, הזדות? יש איסור זדות, אסור לך.
לא, אם הוא בוגד באשתו.
הוא בוגד באשתו, אז הוא עובר על איסור זדות. אז הוא עובר על איסור זדות.
אז מה הדין שלו? למה
הוא... אז הוא עובר, הוא חייב מלכות על זדות.
אז למה אין לו מים, כמו שאומר?
כי הבעלה של האישה היא יעשה.
לא, לא יש את איש.
אה, כי על זנות, אין קנאות. כן, גם אישה, סתם, אישה פנויה שמזנה. אז היא סתם עוברת על איסור זנות. כן?
יש לה דין אחר, לא...
דין של זונה. אבל אין לה דין של נועפת, משהו אחר. כן? אז יש כמובן איסור נידה, בדרך כלל, לבנות ישראל הן נידות היום. כן? אז זה גם חיוב כרת, אבל זה לא איסור...
מה זה כרת?
כרת, הכוונה שהאדם מת לפני גיל 60, ונזרע, ואין לו חלק של עולם הבא. נחמד. טוב, הלאה. אלא אם כן, זה דרך תשובה שזה משהו. טוב, שזה נאמר, אבו נבא, לא אמרתי אלא בשעה שאבו נבא, ולכן מסע תשובה, אין כאן. טוב, זה כן הטיפול השני של ההתקרבות אל המקדש של מי שהתרחק. כן, יכול להיות שהטיקול הוא ביחס לממון חברו, אז צריך להביא אותו לעזרה, ואם תכן שהטיקול הוא ביחס לבית זוגו, אז צריך להביא אותו יותר פנימה, אל עפר המשכן. כן.
הקורבן
שהתרוע מביא
בסוף
זה כדי לאזן
קצת.
כן, זה התופעות לבד. כן, כי גם לכל תרופה יש תופעות לבד. צריך לרפא את התופעות הלבד של התרופה. אז יש גם. אבל זה לא מובטא. כי זה לא האסטרטגיה הפדגוגית של הפרשה שלנו. זה בפרשת מצורע. עכשיו, יש לפעמים צורך יותר תמיד. יש צורך לאדם להתקרב אל הקודש באופן זמני, כדי לטהר את עצמו באופן פרטי. כלומר, האדם, זה אדם רגיל שגר במחנה, בנקודה מסוימת, נקרא לה X.
אבל במחנה ישראל?
הוא במחנה ישראל רגיל.
לא לוי.
לא לוי, לא כהן, הוא ישראל פשוט. והוא אומר, זה מאוד חבל שאני לא כהן גדול. כהן גדול נכנס לתנאי ולפנים, וזה, אני מרגיש לא טוב עם זה. אני צריך את המדרגה הזאת. טוב, אז יש בעיה. קודם כל, מה זאת אומרת, אתה רוצה קדושה פרטית? הרי הקדושה שלך זה קדושה מתוך כלל ישראל. כן, אבל לפעמים אפשר להתכחש לצרכים הפרטיים של נפש פרטית. אז אומרים, אין בעיות. אתה יכול להיות כהן גדול באופן זמני. תהיה נדיר, יש לך מעמד מעין, מבחינה נפשית, מעין זה של הכהן הגדול, ולכן, אין בעיה, תקופה מסוימת עליך יאמר קדוש יהיה, אבל הדינים הם כמו דיני כהן גדול. למשל, אסור לו להתאמן למת, לבריאות. לא סתם למת, כמו כל שאר הכהנים, אלא אפילו לקרובים שלו, אביו ואמו ואחותו ואחי וכו'. לכל אלה אסור לו להתאמן. כמו שכהן גדול, כמו כהן גדול שלו. תראה, לכן בגמרא יש שאלה מה קורה כשכהן גדול ונזיר הולכים בדרך, ויש להם מת מצווה. מת מצווה, גם כהן גדול.
צריך לגמור אותה.
צריך לגמור אותו. אז מי קודם למי? כן, אומרים, האם זה שקדושתו קדושת עולם, או זה... כאילו יש פלפול בגמרא הזה. על כל פנים, אתם רואים שהגמרא משמע, מעמדו של הנזיר למעמד של כהן גדול. גם הוא לא שותה יין. כמו שכהן, שמזומן לעבוד באותו היום, לא שותה יין. אז הוא מעין אדם המזומן לעבודה באופן מתמיד, לא שותה יין. ברור? זאת אומרת שהוא שב אל מדרגתו של אדם הראשון. עולם שבו לא היה מוות, עולם שבו עוד לא אכלו את עץ הדעת. עץ הדעת, לפי אחת השיטות בגמרא, הגזר. זאת אומרת, הוא חוזר להיות האדם המקורי. לכן גם הוא לא מסתפר. התספורת, זה שייך לעולם התרבותי. אבל הוא עוד לפני התרבות. לפני התרבות, אין מספריים, אין תספורת. הוא חוזר לטבעיות המקורית שלו. ועל זה נאמר, קדוש יהיה. כמובן, לא כל אחד יכול להגיע למדרגה הזאת. לכן יש נזיר שזה ראוי לו, יש נזיר שזה לא ראוי. כן? לכן בתורה יש שני ביטויים בפרשה שלנו ביחס לנזיר. ביטוי אחד זה קדוש, ביטוי שני חמא. סליחה, חוטא. או קדוש או חוטא. כן? כתוב כל ימי נזרו קדוש נזיר. מצד שני כתוב, כשהוא מביא את הקורבן שלו אחרי הנזירות, כתוב וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. איזה חטא חטא? סך הכל רק התקדש. אומר חז"ל, הוא עשה חטא היום, הוא הפסיק לשתות יין. הוא ציער את עצמו. כן? זה צער, לא לשתות יין, זה צער. אני אוהב יין. ואני אוסר על עצמי לשתות יין. זה צער.
אם אתה לא אוהב.
זה מזוכיזם.
אם אתה לא אוהב.
כן, אבל ברגע שזה אסור, אני מתחיל להיות.
אבל אם ככה נזיר.
אז הנזיר, אז זה לא בסדר.
לא, זה נזיר רגיל. שממש, קדוש. הוא גם כן מצייר את עצמו.
זה השאלה. אם זה מדרגה ראויה לו, אז אין לו צער בזה. זה כמו שאדם צדיק, זאת אומרת, האדם הצדיק הזה ממש מסתגב. הוא לא שם מלח במרק. הוא לא שם מלח במרק בגלל שהוא לא שם לב, כי הוא עסוק במשהו אחר. לכן אין לו צער. אבל אדם שאוהב שיהיה מלח במרק והוא לא שם, אז הוא סתם מסתגף. ברור? מה זוכר? אז השאלה היא, מהי מדרגתו של אותו הנזיר? האם זה אדם שזו מדרגתו הטבעית, הוא זקוק לזה, אז הוא קדוש? ואם לא, אז הוא חוטא. עכשיו, מה הקריטריון? איך נדע אם הנזיר הזה הוא קדוש? פשוט מאוד. התורה אומרת, הרי אסור לו להתאמה למת. אם הוא נתמה, אז הוא נזיר תמה. זה סימן שזה לא היה מתאים לו.
אבל נתמה, זה לא היה...
למה הוא לא נזהר?
אבל נזהר, אבל...
לפעמים הנזיר התמה, תמה שלו באשמתו. אבל הנזיר התמה, אנחנו יודעים שהוא קדוש. הנזיר התמה, לפעמים חוטא, לפעמים קדוש. עכשיו יש פה בעיה. אם כך, איך נדע לגבי הנזיר התמה? לגבי נזיר התמה, אנחנו יודעים שזה בסדר. הוא עמד בטהרתו, סימן שזאת הייתה מדרגתו. מה עם הנזיר התמה? איך נדע אם היה טהור או לא? מפני הבעיה הזאת, אחד מהכהנים הגדולים, שמעון הצדיק, מקדמוני חכמי ישראל, אמר, מעולם לא אכלתי אשם נזיר תמה. היה לו רתיעה מלאכול מהקורבן שנזיר תמה מביא. נזיר תמה, כשהוא היה מביא קורבן. אז שמעון הצדיק לא היה אוכל מזה, כי הוא הרגיש שזה כמו להביא חולין לעזרה. מי ביקש ממך לעשות נזירות בכלל? כי בסוף אתה נטמע ואתה מביא לי קורבן לאכול. אני לא רוצה קורבן כזה.
מה, זה חובה לאכול קורבן?
לא, כהן צריך לאכול חלק מן האשם. זה לא חייב להיות הכהן הגדול. כל כהן, שזה העבודה שלו במקדש, הוא, הנזיר מביא את האשם, אז הוא אוכל חלק מן האשם. הבעיה היא, הכהן הגדול, כן? הוא לא מחויב להיות במקדש כל יום. אם הוא במקדש, הוא שותף לעבודה. שמעון הצדיק אומר, מעולם לא אכלתי מאשם נזיר תמה. חוץ מפעם אחת. כלומר שפעם אחת התברר שלמרות שאותו נזיר היה תמה, בכל זאת נזירותו הייתה ראויה לו. מה המקרה? הגמרא מספרת שפעם אחת בא אליי נזיר אחד מן הדרום, והוא יפה תואר, היה בחור יפה, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. ואז יש בעיה, כשהנזיר מביא את הקורבן שלו, הוא צריך גם לגלח את ראשו. אז שמעון הצדיק מצטער, אמר, יש לך שערות כל כך יפות. אתה מה ראית להשחית שיער חזה היפה? יש לך ממש שיער יפה, זה חבל, זה כואב עליה. תחושה אסתטית מינימלית של כהן גדול. אז הוא אומר, אז הנער אמר לו, רואה הייתי לאבי, והלכתי לשאוב מים מן המעיין, והסתכלתי בבבוע שלי, בבבוע כמובן השתקפו את המראה שלי במים, וראיתי כמה יפה אני, ופחז יצרי עליי, ביקש לתורדני מן העולם, ואמרתי לו, רשע, מדוע אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, העבודה שגלחך לשמיים. זאת אומרת, כדי לגבור על יצרו הרע, רע לנכון לסבוח את יופיו. כן? ולכן, נדר נזירות, כדי שיתגלח בסוף נזירותו, ועל ידי זה יתקדש. ושמעון הצדיק אומר, ונשקתי על ראשו ואמרתי לו, בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר, איש כי יפסיד נדר נזר, נדר נזיר להזיר לשם. זאת אומרת, היה פעם אחת, אם זה על מנת לגבור על יצרו הרע, למרות שנטמע, מתברר שהטומאה הזאת הייתה מקרית, הוא על כל פנים לא תלויה בו.
איך הוא נטמע?
מה?
איך הוא נטמע?
הוא נטמע כי הוא נגע באמת.
הוא נגע אחר כך.
הוא נגע אחר כך, תוך כדי נזירותו, קרה שהוא נגע באמת, נטמע.
כדי פשוט לעשות ככה שאחר כך הוא
יתגלח. מה?
שאחר כך הוא יתגלח.
לא, כל נזיר מתגלח. בין טהור, בין טמא. עכשיו, הנזיר אסור לו לנדור נזירות אם הוא טמא. הוא צריך להתחיל מתוך מצב של טהרה. כן? לכן היום אנחנו לא נותרים נזירות, כי אין לנו טהרה מטומאת מת. כן? כולנו טמאי אמתים. אבל הנזיר, בזמן שהייתה אפשרות שטהרה היה מתאר, ואז היה נודר נזירות. עכשיו, במהלך נזירותו יכול להיות שיגע במת, בטעות, או שמת נופל עליו. אז אין לו ברירה, אז הוא נטמא. אז השאלה אם זה מתוך חוסר זהירות או בגלל אונס. כיוון שלשמעון הצדיק היה ספק ביחס לנזירים רגילים, אז הוא לא אכל. חוץ מהנזיר הזה, שכיוון שהוא ראה שהנזיר הזה בכוונתו לשם שמיים, אז הוא אמר, אם זה ככה, אז אני מוכן, זה שנטמאת זה סימן שזה היה אונס בלבד. אבל זה כן מדרגה. טוב? זה המדרגה של הנזיר ששמעון הצדיק אכל מהשבוע. אגב, הסיפור הזה על אדם שמתפעל מיופיו במים, זה מוכר לכם באיזשהו משהו?
כן, כן. יוסף.
מה?
יוסף.
לא, במים. המיתולוגיה היוונית. נרקיס.
נרקיס, כן.
כן, השורה יצרה במים.
אבל יוסף.
כן, אבל על עצמו. על עצמו זה נמצא במיתולוגיה היוונית, הסיפור של נרקיס.
אבל יוסף גם כבר.
נרקיס הסתכל במים, ראה כמה שהוא יפה, ואז שקע בהתפעלות מיופיו העצמי.
שקע.
עד שבסוף הוא הפך להיות פרח הנרקיס. כן? זה חלק מהטרגדיה היוונית. זאת אומרת, אצל היוונים יש כוחות דטרמיניסטיים בטבע, כגון כוח היופי, ששובים את נפש האדם. ואי אפשר לצאת מזה. כן? זה סוג של אבדון. זה לא פה.
פה,
לא, זה לא פה, לא מסוים. כנראה שבטריות. לא, זה לא.
טוב,
הנה, עכשיו זה עובד. זאת אומרת, זה סיפור מקביל לסיפור היווני, אלא עם הבדל אחד גדול, שלפי הסיפור בגמרא, במסכת נדרים ובמסכת נזיר, מופיע הסיפור הזה פעמיים, אפשר לגבור על הדטרמיניזם הטבעי. כלומר, אנחנו מודעים לכוחות האלה, ועל אף שאנחנו מכירים בכוחם ובקיומם, אנחנו אומרים שעם כל זה, רצון האדם למעלה מזה.
הוא יתגבר.
אפשר לגבור על זה.
אבל יוסף, זה
הוא... זה משהו בין זה, כן? ברור, אבל הסיפור של נרקיס מאוד דומה לסיפור הזה.
אבל שם...
מי לקח ממי? יש שלוש אפשרויות. או שאנחנו לקחנו מהם, או שהם לקחו מאיתנו, או שהסיפור הזה התפתח בשתי התרבויות.
לא, בואו תביאי שדווקא דבר יותר נפוץ היה נרקיס.
נכון.
ואחר כך יהודים מצאו את האמצעי להתגבר.
כלומר, הרבה אומרים שהגדות חז"ל מתייחסות לאיזשהו רקע, לאיזשהו רקע תרבותי, על מנת לתקן או להתנגד או להסכים. כלומר, זה ביחס לתרבות הכללית של אותם הימים שחז"ל מדברים. כן.
שמעתי
שלפעמים
בעולם קורה שהרעיונות שהן בשלות מופיעות בכמה מקומות.
כן, זה גם אחת האפשרות. זה האפשרות השלישית שאני אמרתי, שבשניהם זה אוקיי. זה גם נכון. כן.
אין אפשרות היום יותר מתמעט מאיך הרב הנזיר.
איך הרב הנזיר היה נזיר? הוא לא היה נזיר. פשוט. הוא לא היה נזיר. הוא היה נוהג מנהגי נזירות, אבל הוא לא היה נזיר. הוא לא נדר. מעולם לא נדר. הוא לא נדר נזירות, אלא התנהג כנזיר.
למה הוא לא נזיר?
כי הוא מתנהג כנזיר. אז הוא לא היה נזיר, אבל מתנהג כנזיר. לכן קוראים לו הנזיר. יש גם כמה דברים עוד פעם שאומרים הנזיר. מה אמרת? מה אמרת? תלמיד של הרב. כן, רבי דוד הכהן, הנזיר הירושלמי. אבל הוא לא נדר נזירות מעולם, הוא לא יכול לנדור נזירות. מה?
הרב של
הרישוב. למה לא יכול?
הוא לא יכול, כיוון שהוא טמא, אסור לנדור נזירות של מתת קדומה. אסור לנזיר, לכתחילה להיות נזיר טמא.
אתה צריך להסתגף, אז כמו...
לא, הוא לא סתם מסתגף, זה היה מדרגתו. הוא היה ראוי לזה.
איך יודעים נזיר
הטמא? אז לכן, צריך לבדוק מהו הסיפור האישי שלו. האם זה מנת לגבור על יצר הרע, או סתם נטייה מיסטית יתרה. על כל פנים, גם הנזיר, יש צורך לתקן אחר כך את תופעת הלוואי שבו כתוצאה מזה. כשהוא גומר את נזירותו, עליו, לקורבן, עליו לתקן את היחס החברתי שלו שנפגע בגלל ריחוקו, בגלל טומאה וטהרה ושתיית יין וכל. עכשיו, כל הטיפולים האלה בפרשה הם טיפולים בבעיות של פרט. כן? צרוע, זב, טמא, גזלן, זוג ונדיר. כן? זה שישה מקרים של טיפולים בבעיות פרטיות. כן?
מה זה בדיוק בעיות הבן?
הוא זקוק לעילוי.
לעילוי?
הוא זקוק לעילוי.
למה זה נובע? מה חסר לו?
חסר לו יותר קדושה. יש מצבים שאדם צריך לעלות. הוא זקוק לעילוי.
פחות מכולם כאילו?
מה?
פחות מכולם זה יותר צריך לעלות?
הוא פחות מה?
פחות מכולם?
לא, הוא קרוא כולם, אבל הוא רוצה יותר מכולם.
אבל זה לא
בא לתקן אותו,
זה בא
לתקן אותו. כן, זה גם נקרא תיקון. כי אדם שצריך יותר ואין לו אותו יותר, אז זה נקרא שחסר לו. עכשיו, אחרי כל הטיפולים האלה יש סכנה. מרוב טיפול ביחידיות, בפרטיות, יש סכנה לשכוח את הקישור שלי אל הכלל. אני כל הזמן עסוק בבעיות שלי. אז זה ממש נפלא, וזה נכון, הייתי אצל פסיכולוג זה, ואחר כך הייתי בחוג ליוגה, ואחר כך הייתי בחוג למודעות עצמית, ואחר כך גם הלכתי ל... כן, עשיתי גם חוג ג'ודו וזה, ואני מטפל בעצמי, הרבה בעצמי, עצמי, עצמי. מה זה הרגע? ברגת טיפול נגדי לכל זה, זה ברכת כהנים. וידבר השם למשה לאמור, דבר אל אהרון ובנה לאמור, כל זה ועל כל בני ישראל אמור להם. כלומר, ברכת כהנים נעשית באהבה. כן, אשר ביקשנו אותה וציוונו לברך את המושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אהבה מקיפה את הכל. בקשר אהבה אחד כללי אפשר לחבר את כל הפרטים העסוקים בתיקונם העצמי היחידי באהבה כללית. לכן זאת אחת הסיבות שברכת כהנים מסתיימת בברכת השלום. כן, וישם לך שלום, זאת אומרת שלום בין בני ישראל. כן, כי בלי השלום הזה אתה מתנתק מתחושת הכלל.
מה? לא, אני אומר איזה שלום היום.
היום? אני לא שמעתי על שלום. עכשיו, יש מדרגה אמצעית בין הפרט לבין הכלל. כן.
מה רוצים לומר לאדם שיש אפשרות?
אנחנו אוהבים את כל ישראל. אנחנו אוהבים את כולם, אומרים הכהנים. דרך הכהונה, האדם מתחבר בקשר של אהבה אל הכלל כולו.
אבל מה זה אומר ביחס לתיקון? מה רוצים ללמד את זה?
זאת אומרת, אחרי שתיקנת את עצמך, ובזה באיזשהו מקום התרחקת מן החברה, אנחנו משיבים אותך אל החברה. לכן יש גם, כתוב בספר חרדים ברבי אלעזר הזיקרי, המכונה בטעות הזכרי, שכשם שיש מצווה על הכהנים לברך, כך יש מצווה על ישראל להתברך, שמצווה לרוץ לקבל ברכת כהנים מהכהן. עכשיו יש כאן נקודה נוספת, יש מדרגה אמצעית בין הפרט לבין הכלל, שגם היא צריכה תיקון. המדרגה האמצעית בין הפרט לבין הכלל זה השבט. השבט זה לא הכלל, זה לא כלל ישראל, אבל זה גם לא הפרט, זה משהו אמצעי. לכן לפני שהתורה מסיימת את הפרשה כדי לעבור בפרשיות הקרובות לתיקון של בעיות הכלל, יש תיקון של השיטים, ולכן מיד אחרי זה באים קורבנות החנוכה, חנוכת המשכן של הנשיאים, נשיאי השבטים. וכאן יש משהו מאוד מוזר. התורה מספרת לנו מה הקורבן של נחשון בן אמינדב, והיא אומרת לנו כך: ביום הראשון, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, בפרק ז' פסוק י"ב, נחשון בן אמינדב ומטה יהודה. עכשיו, מה הוא מטה? וקורבנו קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם בלעים סולת בילולה בשמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מילה כתורת, פר אחד, בן בקר, עין אחד, כבש אחד במשנתו לעולם, צעיר עזים אחד לחטאת, וזבח השלמים, בקר שניים, בלעים חמישה, עזים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נחשון בן אמינדב. טוב, קורבן מכובד, באמת. הם היו עשירים, לא באמת. זה רואה שהנשיא הזה היה עשיר מאוד. מה הביא הנשיא השני? נשיא שבט שמעון, ביששכר. קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, צריך לקחת כסף, 70 שקל, שקל הקודש, שניהם מילים סולט, אולי בשביל אני מלחק, הפחת 10 זהב מילה כתורת, אותו דבר. חקה, והנשיא השלישי, אותו דבר. כל אחד משני 12 הנשיאים מביא אותו דבר. זה כבר משונה מאוד. עכשיו, לא רק, כי לכאורה היה אפשר להגיד סכום כללי וגמרנו. עכשיו, לא רק שאנחנו מפרטים מה שמביא כל אחד וזה ממש אותו דבר, חקה, בפסוק פדלת, זאת חנוכת מזבח ביום משלח אותו מנשיא ישראל, קערות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12, 30 ו-100 קערה אחת כסף ו-70 המזרק אחד, כל כסף הכלים 2,400 בשקל הקודש, כפות זהב 12 מילות כתורת, 10 אגף בשקל הקודש, כל הבקר לעולה 12 פרים, מילים 12, כבשים בני שנה 12 ומנחתם מוסרי עזים 12 וחטאת, וכל בקר זבח השלמים 24 פרים, מילים 60, אחרים 60, כבשים בני שנה 60, זאת חנוכת המזבח. אז לא, אז עושים את הסכום הזה בסוף. מה זה עושה לומר? עושה לומר שקודם כל יש חשיבות לכל שבט בישראל. למרות שהוא מביא בדיוק מה שהשני מביא, אי אפשר לבטל את הערך של היחידיות של כל שבט.
גאוות יחידה.
מה?
גאוות יחידה.
כן, גאוות יחידה של השבטים. כל שבט בישראל זה ביטוי לבד מסוים של נפש ישראל. אבל
זה מעלה, כמה דורות והרכת כבר לא מסכים את פרטים.
נכון, זה אחד החסרונות של הגלות.
וגם
דרך ישראל, שכיבת התנ"ך. כן, זה נכון. שכיבת השבטים נעשה. טוב, בגלל פעולה במלאכה. מפרדה במלאכה. ומצד שני, צריך שכל שבט יביא אותו דבר.
שהם ביחד.
ולכן, בסוף, הסכום הכולל של ההתקללות של השבטים, כדי למנוע גם פירודיות שבטית. בדיוק כמו שקיבלנו בפרט, שהפרט צריך לטפל בעצמו ולא לשכוח את הכלל, כמו כן גם, כל שבט מביא קורבן משלו, ולא שוכח להתקלל בכל השבטים.
אז זה לא מראה חוסר באיחוד?
לא,
עד רבה.
עד רבה. יש הבדל בין אחדות לבין אחידות. אם האחדות זה על חשבון הייחוד של כל אחד ואחד, זה לא אחדות, זה אימפריאליזם. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לקבל את זהותו של השני. אלא אני אומר, ואהבת לרעך כמוך, פירוש הדבר, אני אוהב אותך אם תהיה כמוני.
כן, אבל
ואהבת לרעך אם הוא כמוך, ואם הוא לא כמוך, לא תאהב אותי, כן?
אם אנחנו מצליחים לראות בכלל פרטים, זה אומר שהכלל לא מספיק שלם.
עד רבה, זה אומר שהוא שלם. כלומר, הכלליות המוחקת את הערך של הפרט, זו כלליות של חולשה. כי היא איננה מסוגלת להתמודד עם ריבוי הפנים של החיים. למשל, בחושן של אהרון הכהן, היו אורים ותומים זוהרים. האורים והתומים האלה היו פועלים רק אם היו 12 אבנים בצבע שונה, כל אחד ואחד. ומתוך כך יש אחדות ביניהם. אם יש רק אבן אחת או 12 אבנים באותו צבע, לא שווה כלום. טוב, זהו.